יעל, מה העניינים?
מעולה, ערב טוב.
ערב טוב. מהפעם האחרונה שהיינו פה ודיברנו, אני כבר התחלתי סטאז' סוף סוף, ילדה גדולה שעובדת, שזו בעצם השנה המעשית השביעית בלימודי הרפואה בארץ. כי כל הזמן שואלים אותי מה זה, הרגשתי צורך להסביר.
מצוין.
מה אני אגיד לך? טירוף חושים כל הסיפור הזה, למרות שכולם אומרים לי שזה הגן ילדים של הרפואה. מספיקה תורנות אחת של 26 שעות, כדי להבין שזה מה זה בלתי אפשרי, אבל על זה נעשה גם פרק, בפני עצמו מתישהו.
אני בעד, ואני חושבת שזה ממש נושא חשוב, בעיקר כשאנחנו מדברים על כל המורכבות בקשר בין המטפל, מטפלת, למטופלת, מטופל, וזה ממש חשוב. אני רק אציין שאנחנו מקליטות פה פעם ראשונה בערב, יש פה הרבה פעמים ראשונות בפרק הזה, אז גם ערב מרגש ואנחנו נציין גם אותם, אבל יש לי כזה רצון לאיזה מוזיקה ג'אז כזאת, ואווירת לייט נייט כזאת אני מרגישה על זה. אבל אין, אז עוד ונתחיל. היי, אני יעל זילברמן רומנו.
ואני עינב בחר.
ואתן מאזינות ומאזינים לירח מלא. בואו נתחיל. עינב, אז בפרק הקודם אנחנו שוחחנו עם ניצן ברשטיין, שהיא אקטיביסטית בתחום האנדומטריוזיס, ודיברנו על המחלה הכל כך לא פשוטה הזאת. למדנו שהסטטיסטיקה היום מדברת על כאחת מ-10, והיום אפילו אולי מעלים את האפשרות של אחת מכל 9, יכול להיות שעוד יתקנו אותנו בהמשך, של נשים שסובלות ממנה.
נכון, והיום נדבר שוב על אנדומטריוזיס, אבל מהצד השני של השולחן, צד המטפלים והמטפלות בצוות הרפואי. בשיחה עם ניצן בחנו לעומק את נקודת המבט של חולת אנדומטריוזיס, מטופלת אנדומטריוזיס, ובכלל חולות שקופות. היום נראיין כאן את דוקטור אורי דיאור, נשוי ואב לארבעה.
כבוד, כבוד.
מומחה ללפרוסקופיה גניקולוגית מתקדמת, ומנהל מרכז האנדומטריוזיס בבית החולים הדסה עין כרם, והוא ידבר איתנו על אנדומטריוזיס מנקודת המבט של הרפואה.
אז דוקטור דיאור, כשניצן הייתה כאן בשבוע שעבר, היא המליצה עליך בחום, ואנחנו מאוד מאוד שמחות שאתה איתנו כאן היום. אני לא יודעת אם אתה מודע לגודל המעמד, אבל ראוי לציין שאתה המרואיין הראשון ממין זכר בפודקאסט ירח מלא. כפיים. אז אני מקווה מאוד שאתה לוקח את זה כמחמאה.
לוקח את זה כמחמאה גדולה.
יפה. אז בפרק הקודם הגשנו הסבר על אנדומטריוזיס מוויקיפדיה. נשמח לשמוע ממך הסבר יותר ברור על מה זה אנדומטריוזיס, וקצת על קבוצת האוכלוסייה שבדרך כלל סובלת מהמחלה, הסימפטומים, האם הם רק בזמן מחזור, וגם האם יש מרכיב גנטי למחלה הזאת.
אוקיי, אז אנדומטריוזיס זו מחלה שלמעשה אפשר להגיד תוקפת נשים החל מגיל קבלת הווסת, המחזור החודשי, ועד סיום הווסת, עד גיל המעבר. יש מקרים גם נדירים של לפני ואחרי, אבל בגדול אנחנו מדברים על השנים שמקבלת הווסת, ועד, עד, כמו שאמרתי, עד גיל המעבר, כשהשנים שבהם המחלה הכי שכיחה, זה השנים של גיל הפוריות, בעיקר בין גיל 20 ל-40 או 20 ל-35. בעצם מה שקורה באנדומטריוזיס זה שתאים של השכבה הפנימית של הרחם, שנקראת רירית הרחם, במנגנון כלשהו, שאתם יודעים איך זה, אתם יודעות איך זה ברפואה, כשיש הרבה מנגנונים, זה אומר שאנחנו בעצם
לא יודעים.
לא יודעים הרבה.
לא יודעת.
לא יודעים ולא יודעות, נכון. אבל במנגנון כלשהו, התאים האלה נמצאים שלא במקומם, מחוץ לרחם, בעצם לרוב ברחבי הגן והבטן, אבל
האם זו נדידה, או שזה חלק מחוסר הידע, שלא יודעים אם הם נודדים החוצה, או שהם נוצרים?
אני לא יודע אם חוסר ידע זה מילה נכונה, אבל יש הרבה ידע על הרבה מנגנונים, אבל אנחנו יודעים שאין מנגנון אחד שיכול להסביר באופן מלא. אז למשל, מה שהזכרת נדידה, התיאוריה השלטת היא תיאוריה שהיא מאוד מאוד ישנה, בת יותר מ-100 שנים, היא נקראת באנגלית retrograde menstruation, או בעברית זרימה וסתית הפוכה. בווסת רגילה, הרירית הרחם בעצם נושרת בכל חודש, ויוצא דרך צוואר הרחם ודרך הנרתיק החוצה. והתיאוריה אומרת שבעצם במקום לזרום החוצה, התאים האלה זורמים אחורה, דרך החצוצרות שחולקות חלל משותף עם הרחם, ונשפחים לבטן ולאגן. מה הבעיה עם התיאוריה הזאת? שאם ניקח סתם אישה בלי אנדומטריוזיס, ונבדוק אם יש לה דם באגן בזמן וסת, נראה שלכמעט 90% מהאנשים יש דם באגן.
וואו.
אבל לא ל-90% יש אנדומטריוזיס.
כן.
או למשל, אנחנו יכולים למצוא נגעים של אנדומטריוזיס במקומות שממש לא יכולים להסביר מעבר דרך החצוצרות, ריאות, מוח, לי היה מקרה של ושת.
וואו.
אז התיאוריה הזאת היא כנראה יש באמת, אבל היא בוודאי לא מסבירה את כל המחלה. אז מה שקורה זה שהתאים האלו הם למעשה מושכים איתם יחד תאי דלקת, ויוצרים מה שאנחנו קוראים נגעים או מוקדים, שהם בעצם גידולים קטנים, שפירים, שבעצם מתיישבים במרכאות בכל מיני מקומות, כמו שאמרתי, בעיקר בבטן ובאגן, וגורמים להרבה סימפטומים שאני מניח שכבר נדבר עליהם. ובנוסף הם יכולים לגרום להידבקויות ולמעשה לעיוות ולשינוי לא לטובה של האנטומיה האגנית התקנית.
אתה יכול להגיד בכמה מילים על הידבקויות, כי אני לא בטוחה שכולן מכירות.
כן, אז באמת אם אני אומר איזה מילה לא ברורה,
אני פה בשביל זה.
אז תגידו לי. אז באופן עקרוני, לכל איבר באגן, או בכלל, בבטן, יש את החיים משלו. אמנם האיברים חיים בהרמוניה עם יחדיו, אבל הם לא דבוקים אחד לשני. ומה שקורה באנדומטריוזיס וגם במצבים אחרים, זה שאיברים שלא אמורים להיות צמודים אחד לשני, נדבקים אחד לשני. הדבר הזה יכול לגרום לפגיעה תפקודית ולעוד מגוון רחב של סימפטומים. אם ניקח דוגמה קלאסית, נאמר שחצוצרה נדבקת לאיבר לידה, היא יכולה להיחסם. חצוצרה תיחסם, פגיעה בפוריות. וכן הלאה, זה יכול לקרות עם כל איבר בבטן ובאגן, וגם במקומות אחרים, מאי, כשתן.
יכולים גם להידבק בעצמם, זאת אומרת, איבר שהוא צינורי, זאת אומרת, יכול פשוט...
להידבק על עצמו, את מתכוונת? גם יכול להיות, גם יכול להיות, אבל...
נגיד מאיים, זה כאילו...
נכון, זה בהחלט יכול להיות, ואנחנו רואים מקרים כאלה, זה בהחלט יכול להיות. הידבקויות, אגב, יכולות להיווצר במגוון מנגנונים, למשל, אנשים שעוברים ניתוחים בבטן, זה גם יוצר הידבקויות. אבל זה הידבקויות מסוג אחר. Okay. פה זה הידבקויות שהן בעצם תוצאה של מחלה, שיש נגע, מוקד, שאנחנו יכולים ממש לראות אותו בעיניים, אז הוא פשוט יכול לגרום לאיברים לבוא בצורה לא תקינה,
okay.
להתקרב בצורה לא תקינה אחד לשני. אני תמיד מסביר את זה למטופלות שידמיינו שיש איזה פצע ביד. אז כולנו מכירים את הקרסט הזה, את החלק הזה שהפצע גלד, הופך, את הגלד שהופך להיות דביק. זה בדיוק מה שקורה. הנגעי אנדומטריוזיס בחלקם, הם נראים כמו פצעים, הם פשוט גורמים לאיברים להידבק אחד לשני.
אוקיי.
אוקיי, דיברנו גם, האם הסימפטומים, מה הם הסימפטומים, קודם כל?
אוקיי, אז אנדומטריוזיס זה מחלה שהיא רבת פנים, ויכולה להתבטא בהרבה אופנים. אז קודם כל צריך להגיד שיש מיעוט של נשים שיש להן אנדומטריוזיס, שאין להן סימפטומים. ולכן, וזה קצת מתחבר למה שיעל אמרה ככה בפתיח, אנחנו לא יכולים לדעת את השכיחות האמיתית של אנדומטריוזיס, כי לא לכולן יש סימפטומים.
אבל אם אין סימפטומים, אז גם אין בעיה?
זאת שאלה מאוד מאוד טובה, וזה קצת עניין תפיסתי.
כן.
ובעיניים שלי, וזה אני אומר, זה הכל שלי, אני חושב שאם אין תלונות, כלומר, אם אין כבר, נדבר מה הסימפטומים שיכולים להיות, אז זה שיש ממצא כזה או אחר שמסובב בבטן או באגן, זה לא בעיה בפני עצמה.
כאילו, אני מתארת לעצמי שאם נעשה סריקה של גוף של כל בן אדם נמצא, אני רואה הרבה ממצאים.
יש לי חבר בעבודה שאומר, אני כל שנה עושה MRI מכף רגל עד ראש. אני אומר, אני לא אעשה בחיים, למה אני לא רוצה לראות מה ימצאו שם.
בדיוק, אין שום צורך.
בקיצור, אז מה הסימפטומים שיכולים להיות? אז הסימפטומים הם, בעיקר, כאבים ובעיות פוריות. עכשיו, כשאנחנו מדברים על כאבים, אז הסימפטומים הקלאסיים זה כאבים בזמן וסת, זה נקרא דיסמנוריאה. כשאנחנו מדברים על כאבים חזקים ומשמעותיים, שגורמים לפגיעה תפקודית, אנשים או נשים שמפסידות ימים בעבודה, או שהולכות לעבודה ונושכות שפתיים, גילוי נאות לי מעולם לא הייתה וסת. אבל אני לא הייתי רוצה להפסיד יומיים שלושה עבודה בחודש, או לא הייתי רוצה יומיים שלושה בחודש לשכב במיטה, או יומיים שלושה בחודש להזדקק למשככי כאבים סביב השעון.
בטח כן. לא שהעולם מסתכל עלייך בצורה...
חד משמעית.
לא ממש נחמדה.
חד משמעית. כן. בהמשך, הרבה נשים מדווחות שהכאבים מתפשטים הרבה מעבר לווסת. כלומר, המהלך של המחלה הוא כזה שלפעמים הכאבים מתחילים בזמן וסת, אבל אז לאט לאט נשים אומרות, מתחיל לכאוב לי כבר 3-4 ימים לפני הווסת, ואז יומיים 3 אחרי הווסת, ואז אני תמיד שואל את כל האנשים, אז כמה ימים בחודש כואב לך? הרבה פעמים מונות לי חזרה, התכוונת כמה ימים בחודש?
לא כואב
לי. לא כואב לי.
יו, זה נורא.
אז זה יוצא לגמרי מגבולות המחזור החודשי. תלונה נוספת שנשים מתלוננות עליה, היא כאבים בקיום יחסים. שזה כמובן סימפטום קשה, שיש לו השפעה משמעותית על אנשים בשנים הכי יפות של החיים שלהם. יש כאבים בזמן פעולות מעיים, כאבים סביב מתן שתן, כל הדברים הרגילים שכל בן אנוש עושה כל הזמן, בעצם התפקוד הוא נפגע בצורה דרמטית, או עלול להיפגע בצורה דרמטית. אז זה בפן של הכאבים. בעצם הסימפטום השני הוא בעיות פוריות, וזה יכול להיות בכל דרגה של המחלה, ואם תרצו אז נדבר בהמשך איך אנחנו מדרגים בגדול את המחלה, ואיזה סוגים של אנדומטריוזיס יש, כי היום אנחנו מבינים שלא מדובר במחלה אחת, אלא בקבוצה של מחלות. אבל אנחנו יודעים שלנשים אנדומטריוזיס מכלל הסוגים, כולל בדרגות הקלות, עלולה להיות הפרעה לפוריות.
שההפרעה לפוריות נובעת מ, נקרא לזה, כשלים מכניים בגלל הדבקה וכאלה, או שזה, יש עוד הפרעות שנובעות מהאנדומטריוזיס ו...
אז כאן אנחנו כבר נכנסים לשאלה של איזה סוגים של אנדומטריוזיס יש.
אוקיי.
אז בסוגים הקלים של אנדומטריוזיס, לרוב אין הידבקויות, או שאין הידבקויות משמעותיות. במקרים אלה אי אפשר להגיד שיש הפרעה מכנית. כלומר, יש לי המון מטופלות שהיו, באו אליי עם בעיות פוריות, עם או בלי כאבים, והאגן שלהם מבחינה אנטומית נראה תקין. יש נגעים של אנדומטריוזיס במגוון מקומות, יש מוקדים, אבל מבחינה אנטומית אין הפרעה לאנטומיה של האגן. ולמרות זה הם סובלות מפוריות. אז היום אנחנו יודעים שהנגעים האלה מפרישים כל מיני חומרים, שאפשר להזכיר את שמם, אבל אני לא יודע אם זה כזה יעניין את קהל השומעות, אבל הם מפרישים חומרים שבעצם פוגעים באיכות של הביציות, פוגעים בהשרשה של העובר, וטיפול בנגעים האלה הוא מאוד חשוב כדי למנוע ולפתור בעיות של פוריות. במקרים החמורים...
זה קצת מחזיר אותנו לשאלה אם יש בעיה כשאין סימפטומים, כי יכול להיות שלא תהיה בעיה אבל יש נגעים, ואז...
אבל פוריות זה בעיה. כשאמרתי שאין בעיה, התכוונתי שאין בעיית פוריות ואין בעיית כאבים. כמובן למי שרוצה פוריות.
ברור.
במקרים הקשים יותר של אנדומטריוזיס, אני מכונה אנדומטריוזיס עמוק חודרני, ככה זה נקרא, אז באמת מדובר גם במנגנון שהזכרתי קודם, אבל גם בעיוות אנטומי של האגן, שבעצם מקשה על מעבר של הביצית לחצוצרה ולרחם.
האמת שהייתי רוצה לשאול, דיברת על הכאבים, וגם שאתה שואל נשים כמה זמן בעצם בחודש כואב או לא כואב להן, האם יש קשר בין אנדומטריוזיס לאורך הווסת?
יש קשר בהחלט בין אנדומטריוזיס לאורך הווסת, ויש עוד יותר קשר לדחיפות הווסתות. בגדול, אנדומטריוזיס זו מחלה שהדלק שלה הוא אסטרוגן. אסטרוגן זה הורמון נשי שמופרש מהשחלה. אני תמיד מסביר לנשים שבאות אליי ושואלות מה הטיפול שאתה מציע, אני מניח שנגיע לזה עוד מעט, אבל אני תמיד אומר להם, בת לחניה, בת לפה עם אוטו, אוטו שלך בחניה, עכשיו אני מתגנב לך חניה, מוציא את הדלק מהטנק, מהטנק דלק. זה המטרה, אנחנו רוצים להוריד את רמות האסטרוגן. האסטרוגן הוא המחולל של המחלה. עכשיו, כשאישה חובה הרבה וסתות, למשל אישה שיש לה וסתות קצרות זה נקרא, כלומר, נאמר וסת כל 21 יום, זה בעצם נחשף את המון לאסטרוגן. וזה גורם סיכון. על אותו משקל, נשים שמקבלות את הווסת הראשונה שלהם, את המחזור הראשון שלהם בגיל צעיר, זה גם גורם סיכון, כי הן חשופות ליותר וסתות.
אוקיי, רק כדי לשלול פה משהו שזה, האם אישה שמקבלת מחזורים לא סדירים ודווקא במרחקים גדולים אחד מהשני, האם זה בהכרח שולל אנדומטריוזיס?
זה ממש לא שולל.
אנחנו בכלל... פשוט חשופה פחות, כאילו,
נכון, בכלל,
לקבוצת סיכון.
אנחנו מדברים בכל מחלה ברפואה, אנחנו מדברים על גורמי סיכון, זה אומר שאם יש את הגורם סיכון, יש את המחלה, ושאם אין, אין.
הבנתי, הבנתי, בסדר.
למעשה וסתות קצרות... מה שקראת עליהם קצרות?
כשאני מתכוון קצרות, אני מתכוון המרחק מהיום הראשון של הווסת, ליום הראשון של הווסת הבא.
הדחיפות שלהן, מה שאמרת.
דחיפות, כן.
זאת אומרת, אז הווסתות הקצרות אין גורם סיכון לאנדומטריוזיס, וגם לעוד מחלות שאנחנו...
בגלל שהן גורם סיכון לחשיפה ממושכת לאסטרוגן.
אוקיי.
כי זה מה שקורה סביב וסתות.
ומה לגבי האורך עצמו של הווסת?
אז גם, קצת. גם קצת, זה מתחבר יותר לתיאוריה שדיברנו עליה קודם, של הרטרוגרד מנסטרואשן, שכמו שאמרתי קודם, אנחנו יודעים שהיא לא לגמרי נכונה. אגב, אני חייב להזכיר אותה תיאוריה אחת, כי היא באמת חשובה והיא גם מעניינת. אנחנו יודעים שכל תא בגוף שלנו, יש לו פוטנציאל להתמיין לכל איבר. ניקח את התא בקצה האצבע שלנו, שהוא תא האור, יש לו את הפוטנציאל הגנטי להתמיין להיות תא מוח. יש כאלה שזה גם באמת קורה להם.
או להפך.
או להפך, כן. אז יש תיאוריה שנקראת צלומיק מטפלזיה, השם הוא לא חשוב, אבל מה שקורה זה שאת כל האיברים בבטן והאגן עוטף קרום, שנקרא בעברית קרום הצפק. באנגלית זה נקרא פריטונאום. ומה שקורה זה שהתאים האלה עוברים איזושהי התמרה, עוברים איזשהו שינוי, ובעצם הופכים להיות הרירית רחם. זה מזכיר לנו קצת מחלה אחרת שבתאים יוצאים מבקרה.
כן.
הרי היא?
סרטן.
סרטן. ובאמת היום יש קבוצות חוקרים בעולם, וגם אני פרסמתי בעניין הזה, שמתייחסים לאנדומטריוזיס, קראנו לזה the benign cancer. כלומר, יש הרבה מנגנונים ביולוגיים מאוד מאוד דומים, אגב גם בעין זה הרבה פעמים נראה דומה.
benign זה שפיר.
benign זה שפיר.
benign זה שפיר.
סליחה.
כן. כן, אני פה על תקן המתורגמנית.
חשוב.
כן. בסדר גמור. ומה לגבי מרכיב גנטי לאנדומטריוזיס? יש הרבה נשים אומרות, לאימא שלי היה, לסבתא שלי היה.
את יודעת שאת שואלת את השאלה הזאת, אני חושב מה רופא או מטפל, לא רק רופא שפוגש או פוגשת אישה עם אנדומטריוזיס, צריך לשאול. אז צריך לשאול באיזה גיל קיבלת וסת. מה התדירות של הווסתות שלך? האם לאימא שלך או לאחיות שלך הובחנו עם אנדומטריוזיס או כל וסת היו מקופלות במיטה? אז התשובה היא שאין גן שזהינו אותו או שזוהה, שאפשר להגיד זה הגן של אנדומטריוזיס. בכלל זאת מחלה שאנחנו מכנים מולטיפקטוריאלית, עכשיו תתרגמי את זה, רבת גורמים, אוקיי? אבל אנחנו יודעים שבהחלט יש יותר אנדומטריוזיס במשפחות. איך הכי קל לבדוק את זה? לוקחים תאומים. אז היו כבר מחקרים עתיקים בשנים שלקחו תאומות זהות, לעומת תאומות לא זהות. וראו שבתאומות הזהות יש שכיחות הרבה יותר גבוהה של אנדומטריוזיס. אז אנחנו היום מדברים על זה שהסיכוי לאנדומטריוזיס לאישה שקרובת משפחה שלה מדרגה ראשונה סבלה מאנדומטריוזיס היא פי 4 עד 7.
וואו.
כלומר שזה סיכון משמעותי.
ממש גדול, אבל עוד לא הצליחו לבודד.
לא, גם לא יצליחו, כי אין גן בודד, אבל יש, היום מדברים על דברים, אני לא יודע אם זה מתאים לכאן, מדברים על כל מיני שינויים גנטיים יותר עדינים, של כל מיני סמנים שנמצאים על הגנים, ולא בגנים עצמם, זה...
כן.
זה שיחה בפעם.
כן. בסדר גמור. אפיגנטיקה?
אפיגנטיקה, זה מה שרציתי להגיד, אבל לא רציתי להיסחף לשם.
קצתי הרבה שאני מבינה משהו.
סטאג'ר התחות.
טוב, אז אם כבר מדברים על אנדומטריוזיס, אז אתה בעצם גניקולוג, עשית התמחות בגניקולוגיה.
מודה באשמה.
ואיך בעצם התגלגלת לתוך התמחות כל כך ספציפית שמתעסקת באנדומטריוזיס? מה גרם לך להגיע דווקא לזה?
אני חושב שהשאלה הראשונה שצריך לשאול זה, למה הלכת עם עוד רפואה?
תתחיל מזה.
אז כשהלכתי ללמוד רפואה, שהייתי צעיר ותמים, אז הלכתי כי רציתי להרגיש שאני עושה משהו משמעותי, שאני יוצר איזה קשר קרוב עם אנשים, ומרגיש ככה איזו עשייה משמעותית. במהלך לימודי הרפואה נחשפתי לתחום של רפואת נשים, שהוא תחום מופלא בעיניי, והתחברתי אליו, ולמרות שניסיתי לברוח, סיפרתי לכם קודם שהתחלתי התמחות במקצוע אחר.
פספסתי את זה, באיזה מקצוע זה?
באפוזן גרון.
וואו.
דומה מאוד.
אה, בסדר, כשהתחלתי התמחות באפוזן גרון, אז הבת זוג שלי אמרה לי, איך תעשה את הסיבוב שלך, כולנו יודעים איפה ננחת. והיא צדקה. ובעצם גם בתוך גינקולוגיה, כשהייתי מתמחה, אז בעצם אני ידעתי שאני מחפש תחום שמשלב גם קשר משמעותי עם אנשים, שזה הלב של מקצוע הרפואה בכלל, אולי אפשר להגיד הלב של החיים גם, וגם כירורגיה. אני מאוד נמשך לתחום הניתוחי, ואני מאוד אוהב את זה. אז חיפשתי משהו שמשלב בין השניים, ואני חושב שהתחום שאני נמצא בו הוא בדיוק זה. כלומר, אנדומטריוזיס זו מחלה שיש לה השלכה כל כך דרמטית על איכות חיים של אנשים, ונשים כל כך סובלות וכל כך זקוקות לתמיכה ולמענה ולליווי, ובכל כך הרבה היבטים, כאבים, פוריות, והיא גם משלבת בעצם כירורגיה ברמה מאוד גבוהה. אין בגינקולוגיה אף ניתוח שמתקרב למורכבות הניתוחית שיש בטיפולים, בטיפול הניתוחי באנדומטריוזיס קשה. אז זהו, זה ענה על השאלה.
ממש, זה היה מאוד יפה.
אז זה נשמע לכאורה פשוט להבין שלמי שיש סימפטומים של אנדומטריוזיס, ככה אנחנו מדברות, ואני כבר נהייתי המאבחנת, אני יכולה להגיד לחברות שלי, את חייבת ללכת להיבדק, יש לך, זה נשמע. אבל אנחנו יודעים שבדרך כלל לוקח לאישה כמה שנים להגיע בעצם לאבחון כמה שאפשר להגיד ודאי. למה זה בעצם קורה?
לתת את התשובה של הפוליטיקלי קורקט, או את שאלה לא פוליטיקלי קורקט?
לא, בלי פוליטיקלי קורקט.
לא בשביל זה.
זו מערכת, היא מערכת שוביניסטית.
אוקיי.
הבאתם לפה כרומוזום Y, אז אני אומר את זה לעצמי.
זה חשוב.
שלא מתייחסת, אני אומר, לא, אני, זה לא ביקורת על המערכת היום, כי היום אני דווקא חושב שיש שינוי שקורה לטובה. אבל במשך הרבה שנים, המערכת הרפואית בכלל הייתה מערכת מאוד פטרנליסטית. וכולנו יודעים את הדוגמה הקלאסית שנשים יש פחות התקפי לב, אבל הן מתות הרבה יותר מהתקפי לב, כי כשהן מגיעות למיון עם כאבים בחזה, מה אומרים להם? קחו קלונקס.
ראיינו כבר את דוקטור אביטל פורטר כאן.
מעולה. אז הנשים שמתלוננות על כאבים, מה אמרו להם? מחזור, מה קרה?
את היסטרית, תראי.
אגב, היסטרית, אתם יודעים?
כן, כן. זה חוזר לנו מכל.
לא רוצה לחזור.
אבל תחזור, מה זה?
כן, אז לא. טוב, אז אתם אחר, שיקשיבו לפרקים הקודמים. בכל אופן, אז זה צד אחד שהוא משמעותי מאוד באיחור באבחון, כלומר, איך נגיד את זה? בוא נגיד את זה יפה, ואז נגיד פחות יפה. אי התייחסות הולמת לתלונות של אנשים, והרבה פעמים גם פשוט זלזול במה שאנשים מרגישים.
זאת אומרת, באה אישה אומרת ש...
בוא נספר לכם סיפור, על מטופלת יקרה מאוד לליבי. אישה בת 39, שנכנסת אליי למרפאה ואומרת שהיא מגיל 13, כל וסת אין לחיים, לא מסוגלת לקיים יחסים, הכאבים מתפשטים לימים אחרים בחודש, החיים שלה בקנטים, אגב, אישה מדהימה, פעילה, עובדת, עשה את החשבון מהר, אפילו בשעה המאוחרת הזאת, 26 שנים.
כן.
עברה ככה. רופאי משפחה, בלי סוף. רופאי ורופאות נשים. אגב, אני חייב להגיד שלא תחשבו שזה רק רופאים.
כן, ברור.
מין זכר, כן?
החינוך חלחל היטב לכל ה...
אכן. רופאי גסטרו. פסיכיאטרים, כמובן. אחר כך מדביקים את התרבית, את התווית של ה... פרוידיאני, את התרבית. את התווית של
ההופעה
הנפשית.
אבל כן אפשר להגיד במאמר מוסגר, שלפחות ממה שנראה לי, כשאת עוברת חיים פיזיים כאלה קשים, אי אפשר שזה לא יערב גם את ה...
כן, אבל אני לא מוכן שיקראו לזה הביצה והתרנגולת, כי זה ברור פה מה הסיבה ומה המסובב.
לגמרי.
האם אני, אני, אורי, סתם אני, אני הייתי, לא 20 יום בחודש, או 10 ימים בחודש, אם אני 3 ימים בחודש הייתי מתפגר במיטה, כנראה שגם זה היה משפיע על הנפש שלי, זה הדבר הכי ברור שיש.
האם
אפשר אחרת?
האם אפשר לתת קצת קרדיט ולהגיד שאולי המודעות למחלה הזאת לא מספיק גבוהה בקרב הצוותים הרפואיים?
ברור.
עדיין.
נגיע לשם עוד שנייה. אז רק להמשיך לספר על האישה הזאת, אז היא הגיעה אליי ו5 שנים של איפוריות. טופלה באיזשהו מקום, לא משנה איפה. זה סיפור באמת מדהים. לא אמינו לה, לא אמינו לה, לא אמינו. היא כבר לבד חקרה, אמרה להם, אני יודעת שיש לי אנדומטריוזיס, גלגלו אותה מכל המדרגות. הרופאה שטיפלה בה. ובסופו של דבר, עשו לה ניתוח. הכנסו לה ניתוח, היא מביאה לי את הדוח ניתוח, ללא אנדומטריוזיס. הגיעה אליי, בדקתי אותה, בדיקה גופנית, ונחרדתי. מיד הבנתי שיש לה אנדומטריוזיס חמור ביותר.
בבדיקה הגופנית?
בבדיקה הגופנית.
אני סקרנית. איך?
אפשר להרגיש, לא דיברנו על זה, אבל יש סוג אחד של המחלה, שהזכרנו אותו קודם בקצרה, אנדומטריוזיס עמוק, שאפשר ממש להרגיש את הנגעים.
וואו. מה, במישוש של הבטן כאילו?
לא, בבדיקה נרתיקית. בבדיקה גינקולוגית. אוקיי. ושלחתי לה, לא זוכר אם אני עשיתי לה, ששלחתי אותה לאולטרסאונד, וכמובן שראינו מחלה מפושטת ביותר באגן. חשבתי שלא, אז מה, איך לא ראו את זה בניתוח? היא עשתה את הניתוח רק שנה קודם. אז חלק גדול מהמחלה הזאת מתחבא מאחורי קרום הצפק, הקרום הזה שדיברנו עליו קודם. אנחנו קוראים לזה ברפואית.
רטרופריטוניאלית.
הנה, עינב נוחשת, כל הכבוד, עוד 2 נקודות לסטאז', מחלה רטרופריטוניאלית. ואם אתה לא יודע שהיא שם, אתה לא תמצא אותה. אתה לא תמצא אותה. תוקעת הלונג סטורי שורט, האישה היום בהיריון, והולכת ללדת עוד מעט.
יופי.
אבל זה סיפור קלאסי של אישה שגולגלה מאחד לשני, אחד לשני. אז זה נאמבר 1. נאמבר 2, באמת זה מחלה טריקית. באמת זה מחלה שקשה להבחן אותה. זה אמיתי, זה נכון. כי הסימפטומים הם לפעמים לא מאוד ספציפיים. לא כל אישה באה ואומרת, כואב לי במחזור, כואב לי בקיום יחסים, כואב לי כשאני הולכת לשירותים. בסדר. לפעמים זה יותר וייג.
וייג, כן.
וצריך להיות עם ראש פתוח. בדיוק כשפטפטנו פה לפני
ההקלטה,
אז סיפרתי לעינב על אישה שהגיעה למיון עם הקאה דמית.
אוקיי.
מי היה חושב על אנדומטריוזיס? אפילו אני לא הייתי חושב על זה. וכשעשו לה, שמו מצלמה בתוך הוושת, ראו לה נגע של אנדומטריוזיס בוושת. עכשיו, זה מקרה באמת קיצוני וחריג, אבל זה קוריוז.
זה כן, לא
גם,
תורה.
כן, זה קוריוז, גם רק מקרה אחד כזה, אבל אני רק משתמש במקרה הזה בשביל להסביר שלא תמיד הסימפטומים קלאסיים. ובאמת, המודעות גם בקרב נשים לא הייתה גבוהה, ובאמת מי שבעצם מובילות פה את המהלך, שיהיה ברור, זה לא אנחנו הרופאים.
כן.
שמובילות את המהלך הזה המטופלות, ומה שעושה למשל בארץ עמותת אנדומטריוזיס זה מדהים.
נכון, לגמרי.
אז עכשיו שהבנו מה זה אנדומטריוזיס ועל ההבחנה, נשמח לשמוע קצת מה... האמת, רגע, אני חוזרת אחורה על ההבחנה.
איך מאבחנים?
זהו, לא כזה דיברנו להבחנה. זה קצת...
טוב, אז אולי נגיד רגע במילה איזה סוגים של אנדומטריוזיס יש, ממש בקצרה.
מעולה.
תרימו את היד אם אני אומר את זה.
לא, מעולה.
אוקיי. אז בגדול אנחנו מדברים על 3 סוגים של אנדומטריוזיס. יש אנדומטריוזיס שנקרא אנדומטריוזיס שטחי, או יש כאלה שקוראים לו אנדומטריוזיס פריטוניאלי, שזה נגעים או מוקדים שבעצם נמצאים על קרום הצפק. אוקיי? הסוג השני נקרא באנגלית Deep Infiltrating Endometriosis, בעברית אנדומטריוזיס עמוק חודרוני, למשל האישה שתיארתי קודם, זה מה שיש לה, וזה מצב שבו האנדומטריוזיס חודר לתוך האיברים של האגן. יש לזה הגדרה רפואית של עומק החדירה, לא ניכנס לזה, אבל זה מצב שבו המחלה ממש חודרת לתוך האיברים. לאיזה איברים? לאיברים גינקולוגיים, או לאיברים לא גינקולוגיים. הכי שכיח אגב מאי, רקטום. אנחנו קוראים לזה נגע רקטו-וגינלי. זה נגע הנה, אתמול, איזה היום? רביעי, כן, אתמול, ניתחתי אישה עם נגע רקטו וגינלי גדול, שחדר לה מצד אחד לרקטום, ומצד שני לנרתיק. רק רוצה להגיד רק לקהל ששומע, שרקטום זה לא פיטבת, כן? הרבה אנשים מתבלבלים עם זה, רקטום זה מקטע של מאי, אוקיי?
שהוא קרוב לפיטבת, אבל...
המקטע האחרון של המאי, אבל הוא באורך של 15 סנטימטר, משהו כזה, זה לא פיטבת.
המקבילה לנרתיק.
אבל מה...
נכון, נכון, נכון.
מה היו התסמינים של אישה כזו שקשורים?
כבר נדבר על התסמינים, רק נגיד שנת הסוג השלישי של אנדומטריוזיס, זה מה שהאנדומטריוזיס של השחלות. שהביטוי הקלאסי זה ציסטות בשחלות, שנקראות אנדומטריומות, אבל יש עוד כל מיני ביטויים בשחלה. עכשיו, לאישה אחת יכול להיות כמה סוגים של המחלה, כן? אבל בגדול, אנחנו כן רואים שאחת המחלות האלה היא, בעיקר כשאנחנו מדברים על האנדומטריוזיס העמוק או השטחי, היא בעצם הביטוי העיקרי של המחלה. אוקיי, אנחנו גם יודעים, אגב, היום, במחקרים יחסית חדשים שנעשו, שהסיבות להיווצרות המחלה הן שונות, למשל, כקוריוז, ולא נעמיק בזה עכשיו, שאנדומטריוזיס עמוק חושבים שמתחיל בחיים העובריים, כעוברית. אכן.
איזה דרמה.
כן. אז איך מאבחנים? אז את האנדומטריוזיס השטחי, הסוג הראשון שהזכרתי, למעשה אין שום בדיקת הדמיה שמאבחנת את זה. וזה באמת חולשה גדולה ביכולת לאבחן. כי אתם יודעים איך זה היום. היום הסטטוסקופ של רופאים זה מה? זה CT או ה-MRI.
כן.
כן? אבל אין לנו את היכולת הזאת. לכן אני תמיד אומר לסטודנטים שאיתי, וגם לעצמי האמת, קודם כל לעצמי, שהשלב הראשון בהבחנה זה להקשיב. בכלל, אגב, ברפואה.
לגמרי.
בחיים.
בחיים. הנה, הנה, חזרנו לאותו מקום. אז זה להקשיב. ואת רוב ההבחנות עושים באמת כשמקשיבים למטופלת. ומאמינים למטופלת. זה הקשבה ואמונה. אחר כך, מי שמנוסה ובדק הרבה נשים, יודע להרגיש, וגם באולטרסאונד לזהות, מה שאנחנו קוראים סימנים רכים. לאנדומטריוזיס שטחי. אבל בסופו של דבר, ההבחנה הסופית נעשית אך ורק בניתוח, שנקרא לפרוסקופיה, שבו מכניסים מצלמה לבטן ורואים את הנגעים האלו. יש נגעים מכל מיני סוגים, ולא ניכנס לזה, כל מיני צבעים וסוגים, ואפשר ממש לראות אותם, וזה ההבחנה הסופית. אנדומטריוזיס עמוק, מאוד התקדמנו בעשור האחרון, ולמעשה היום יש בדיקות הדמיה טובות שיכולות לאתר אנדומטריוזיס עמוק, בעיקר כשמדובר במחלה שמערבת מעי, אבל לאט לאט אנחנו מתקדמים גם לאנדומטריוזיס עמוק באתרים אחרים. וכיום הבדיקה שמאבחנת אנדומטריוזיס עמוק בצורה הכי טובה זה אולטרסאונד מסוג מאוד מסוים שנעשה על ידי אנשים מסוימים, לא ניכנס לזה, אבל אולטרסאונד ו-MRI שניהם יכולים לאבחן אנדומטריוזיס עמוק. אז זה לגבי השאלה איך מבחינים. אז דבר ראשון מקשיבים, אחר כך בודקים, ובסוף עושים הדמיה.
או ניתוח.
אוקיי.
או ניתוח כשצריך. למרות שכיום, פעם, היו מתחילים בניתוח. טוב, לא יודעים מה יש לך, בואו נפתח. היום אני מקווה שאנחנו קצת מתרחקים מזה, וקורא לי לא מעט.
אולי, כי אני חושבת שזה אולי גם איזושהי רתיעה אפילו שיכולה להיות לנשים גם באיזשהו שלב אמרו, טוב, אני כבר מעדיפה כבר...
נכון, ובצדק.
לא להיכנס מתחת לסכין בשביל...
יש באמת הרבה גישות בעניין הזה, בין הרבה אנשי טיפול. הגישה האישית שלי היא להשאיר את הניתוח כאחד הכלים שלנו, אבל בהחלט לא כלי הראשון שצריך לשלוף.
עלתה לי פתאום שאלה שקשורה בזה. בפט-סיטי, למשל, אפשר...
את יודעת כמה פעמים שמעתי את השאלה הזאת? רק תמצאי, בטח, האם הנגעים קולטים איזשהו חומר שאפשר לראות אותה
בפט-סיטי? כן, אז אני אסביר את השאלה. בפט-סיטי זה בדיקה שבה אפשר לראות נגעים ממאירים, נגעים של סרטן, כי הנגעים של הסרטן הם אוהבים גלוקוז, סוכר, ואז את מזריקה גלוקוז, ואיפה שיש... הרבה
ריכוז
גבוה של גלוקוז, את רואה את זה בתמונה, ממש רואים אזורים סופר מוארים. אז השאלה שלי הייתה, אם אולי יש חומר כזה שהנגעים של האנדומטריוזיס יכולים, אוהבים לאכול.
הדבר הזה הוא נוסה ולא, והתשובה היא לא, כי כמו שאמרתי קודם, הנגעים האלה מורכבים בחלקם מתאי רירית רחם, אבל ברובם מתאי דלקת. ולכן אין חומר ספציפי לעניין הזה. יש כן, קבוצות רבות בעולם שבודקות כל מיני סמנים בדם לנוכחות של אנדומטריוזיס. דיברנו קודם, הזכרנו, זרקנו לחלל להעביר את המילה אפיגנטיקה. אז גם אני מעורב במחקר כזה אצלנו באוניברסיטה העברית, ומגיעות אלינו נשים בווסת שאנחנו עושים להם בדיקות דם בשביל לזהות סמנים בדם, ויש עוד כל מיני סמנים שכבר הוכחו במקומות אחרים, ואנחנו מקווים מאוד שזה יהפוך להיות מסחרי לא מה שאנחנו מצאנו, מה שאנחנו עוד לא מצאנו כלום, זה עוד ייקח הרבה שנים, מה שאחרים מצאו. כי בעצם אם תהיה לנו איזושהי בדיקת דם שתוכל להגיד לנו שיש סבירות גבוהה לאנדומטריוזיס, זה מאוד מאוד יעזור לנו.
ואז גם באמת רופאים ורופאות, גם אם הם לא ממש יודעים, אפשר לשלוח לבדיקת דם, ו...
נכון, אבל אני חושב שהדבר הראשון שרופאים ורופאות צריכים לעשות זה להקשיב.
להקשיב,
כן. זה הדבר הראשון, זה יפתור המון המון בעיות.
אני מסכימה. אז עכשיו אחרי שאנחנו יודעים את זה, מהם הטיפולים המוצאים לאישה כזאת?
אוקיי, אז אנדומטריוזיס, מאחר וזו מחלה שהיא, אפשר להגיד, רב מערכתית, שמשפיעה על... על, על, על כל כך הרבה תחומים בחיים, אז גם הטיפול צריך להיות טיפול רב תחומי. אם פעם חשבנו שהטיפול זה קחי גלולות או תעשי ניתוח, ממש לא. ממש לא. צריך פה הסתכלות הוליסטית, צריך לשים את המטופלת במרכז התמונה. כלומר, אם נשווה את זה, נאמר לסרטן. אוקיי? אז בסרטן אנחנו רואים את המחלה מול העיניים ורוצים
למגר אותה.
למגר אותה. כאן אני רוצה לעזור לאישה לעלות על מסלול חיים תקין.
כן.
זאת המטרה שלי. יושבת מולי אישה, בוכה, אני רוצה שפעם בה שהיא תבוא, היא תבכה פחות, ובפעם שאחרי, שהיא לא תבכה בכלל, ובפעם שאחרי, שתבוא עם חיוך. אז יש לנו ארגז כלים, שיש בו הרבה כלים, ויש שיתופי פעולה בין מטפלים מתחומים שונים, וזה ההבנה, למשל, אני בתור רופא שעוסק באנדומטריוזיס, יודע שיש המון כלים לטיפול שלי אין, ואני מפנה לאנשים שיש להם את הכלים. והפוך, הם גם מפנים אליי.
לא.
אז מה זה כולל? אז במיליה הקונבנציונלי, אנחנו מדברים בעיקר על טיפולים הורמונליים, שבעצם המטרה שלהם היא...
להוריד את רמות האסטרוגן.
בדיוק, להוציא את הדלק. אוקיי? אז יש מגוון של טיפולים הורמונליים, למשל גלולות למניעת הריון, שאנחנו לא נותנים אותם בשביל למנוע הריון, למרות שהן מונות הריון, אבל הן מורידות את רמות האסטרוגן, ויש עוד מגוון טיפולים אחרים, הורמונליים. ויש גם טיפולים חדשים, אגב, שעכשיו יוצאים בתחום הזה. יש טיפול ניתוחי, שיכול להיות טיפול שהוא יחסית פשוט, באנדומטריוזיס שטחי. אגב, גם על זה אפשר לשים כוכבית, כי לפעמים הנגעים הקטנים והשטחיים האלה, אוהבים להידבק דווקא באזור המסוכן.
כן.
דווקא קרוב למעי, דווקא קרוב לשופחן, שזה הצינור שמחבר בין הכליה וכיס השתן, וגם להוציא את הנגע הקטן הזה, זה יכול להיות מסוכן וצריך לדעת לעשות את זה, או יותר נכון לדעת גם לזהות את זה. וכשמדברים על אנדומטריוזיס עמוק, אז כמו מדובר בניתוחים יותר גדולים, או ניתוחים מאוד גדולים. אם קצת זזים, מרחיבים את האופקים מעבר לתחום הקונבנציונלי, אז אנחנו מתחילים לדבר על פיזיותרפיה של רצפת אגן, שמאוד מסייעת. אנחנו מדברים על תזונה. אנחנו יודעים היום שלתזונה יש השפעה משמעותית על הסימפטומים שנשים סובלות מהם.
כן.
ואנחנו משתפים המון פעולה, גם עם רפואה משלימה. דיקור, יש טיפול שנקרא ארוויגו, שזה עיסוי של הרחם. יוגה נשית, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. תמיד שאישה אומרת לי, אני עושה את הטיפול המשלים הזה וזה, וזה נורא עוזר לי להמשיך. אני אומר, מה זאת אומרת?
איך השאלה?
ברור. אם עוזר לך, אז ברור.
אני רוצה לשים על זה כוכבית ולהגיד שזה מאוד משמח אותי שאתה אומר את זה, כי זה נושא שעולה וצף באמת בכל פרק, ואני גם הפכתי למודעת אליו בשנים האחרונות, וזה באמת כל הנושא של הרפואה האינטגרטיבית, ולהבין שיש תמונה גדולה.
ממש, זה ממש נכון, זה באמת.
דברים הם לא מנותקים אחד מהשני.
ממש, חייבים לעבוד בשיתוף פעולה, חייבים. חייבים להבין שכששמים את המטופל או המטופלת במרכז, אז באמת באמת אפשר לעזור. כלומר, אם מטפל כלשהו, לא משנה אגב, אם זה רופא, רופאה, מטפל אלטרנטיבי, יחשוב, אני יודע הכל ואני אעשה הכל, אין לזה סיכוי להצליח.
כן, ובאמת יש כל אספקט בחיים שלנו כמעט משוייך ומקשור ומשפיע על אספקטים אחרים, ואי אפשר לנתק את הגורמים האלה אחד מהשני.
אחד משמעית, קודם עינב דיברה על המצוקה הנפשית שחלק מהאנשים האלה חוות, אז זה גם חלק מהטיפול.
כן.
זה גם חלק מהטיפול.
בוודאי.
לגמרי. אני רוצה רק באופן ספציפי מעניין אותי, מה בתזונה, יש משהו ספציפי שיותר טוב, פחות טוב?
אז פחות התחום שלי, אבל עקרונית מוצרים עם גלוטן, מוצרי חלב, פחות טובים, אבל זה פחות התחום שלי, ולצאנו במרכז אנדומטריוזיס, יש תזונאית של מרכז אנדומטריוזיס שיושבת עם כל אישה ונותנת לה המלצות לפי המצב שלה.
מדהים.
זה יופי.
אז קצת לגבי הטיפולים, אני לא יודעת, דיברנו על זה מקודם וככה קצת הרמת הגבה, אז השאלה הזאת שנויה במחלוקת, אבל מה בעצם האחוזי הצלחה כשאתה נכנס לניתוחים כאלה, אולי בעיקר המורכבים, אבל גם של הסרה של הנגעים הקלים.
למה הרמתי גבה?
לא יודעת, אמרת שאין
כל כך... אתה תגיד למה הרמתי גבה.
לא הרמתי גבה, אני אגיד.
לא, אמרת שקשה שאין תשובה מוחלט.
ניתוח זה טיפול טוב. אבל צריך לדעת, כמו כל כלי אחר בתוך ארגז הכלים, צריך לדעת מתי להשתמש בו, ואולי, לא יותר חשוב, אבל גם חשוב, ואיך להשתמש בו.
כן.
אז לענות לשאלה של מה אחוזי הצלחה, זה שאלה שכמעט בלתי אפשרי כן. לענות עליה.
כן.
מה ש...
כי זה תלוי...
תלוי, כל אישה היא פשוט עולם ומלואו. כל סיפור הוא סיפור שונה.
כן, נכון.
כל סיפור הוא סיפור שונה.
כמו טביעת אצבע.
נכון. נכון, כל סיפור הוא סיפור שונה. אין, בהקשר הזה, המנטור שלי שלימד אותי, היו לי שני מנטורים, מנטור ומנטורית, הם שניהם תמיד אמרו לי, תדע לך, כל פעם שאתה תראה אגן עם אנדומטריוזיס, אף פעם לא יהיה דומה למשהו אחר שראית, אז זה תמיד כן. יהיה משהו אחר. אז אנחנו יודעים שלניתוחים, יש השפעה טובה, על, גם על כאבים וגם על פוריות, כמובן שאפשר להעמיק בזה הרבה, ואני לא חושב שזה המקום להיכנס בדיוק לניואנסים, אבל ברוב המקרים הם לא פותרים את הבעיה. אני תמיד אומר לאישה, שאם אנחנו חושבים שהגענו לזמן שבו צריך לעשות ניתוח, אז המטרה היא שהניתוח יהיה עוד חלק במגוון הדברים שאנחנו עושים, כדי להעלות אותך על מסלול תפקודי תקין. והרבה פעמים זה באמת קורה, לצערנו, יש מקרים שבהם אישה עוברת ניתוח והיא לא משתפרת.
כן.
זה קורה.
אולי אפילו מחמירה?
זה יותר נדיר, אבל זה קורה. באופן עקרוני אפשר להגיד שרוב הנשים משתפרות. שימו לב שאני אומר משתפרות, לא שהסימפטומים נעלמים.
ברור.
משתפרות. יש מיעוט קטן של אנשים שהסימפטומים נעלמים להם, אבל זה מיעוט קטן. יש לי מטופלות כאלה, אבל זה באמת מיעוט. ויש גם מיעוט קטן של אנשים שהסימפטומים לא משתנים בכלל, או אפילו מחמירים. אבל לרוב אנשים הם חובות בהחלט שיפור.
זאת בעצם מחלה...
במיוחד בניתוחים הגדולים יותר, דרך אגב.
ששם הן חובות יותר שיפור.
בדרך כלל, כן.
בעצם זו מחלה כרונית שצריכות ללמוד לחיות איתה.
אני תמיד קשה לי כשאני שומע את המשפט הזה.
מעניין,
כי,
למה?
כי אני רואה מולי אנשים מקסימיים בני 20, 22, ומה עכשיו 20 שנה צריכה לחיות עם המחלה הזאת? אז זאת מחלה כרונית, זה נכון, שצריך כל הזמן לחפש דרכים כדי לחיות, כדי לאפשר אורח חיים תקין למרות נוכחות המחלה.
זה כמו עם הקורונה, צריך ללמוד לחיות עם זה. סתם, לא, אני יודע, זה לא אנלוגיה.
אני דווקא מסכימה איתך, אני רואה את הקורונה כמחלה כרונית כבר.
אולי דברו עם פייזר שימצאו חיסון גם לאנדומטריוזיס.
כן, לגמרי. פחות מעניין נראה לי, פוליטית. בוא נדבר קצת על הנושא של הפריון, כאילו איך באמת הנושא הזה משתלב אצל נשים שהן כבר מאובחנות ורוצות להיכנס להיריון.
כן.
ואם כבר דיברנו על טיפול בגלולות גם, אז איך זה מתכתב עם זה.
נכון. אז באמת פוריות ואנדומטריוזיס זה אתגר משמעותי. וקודם כל צריך שתהיה הבנה, וזה אולי לכן נשמע ברור, אבל תאמינו לי, שזה לא. לאנשים שזה אמור להיות להם ברור, זה לא תמיד ברור. צריך שתהיה הבנה שאנדומטריוזיס היא סיבה לאי פוריות. אני אספר לכם איזה אנקדוטה מעניינת שמשקפת את זה. אתם יודעים שיש כל מגוון סיבות שגורמות לאי פוריות. אוקיי? אני עשיתי גם, בנוסף להתמחות בניתוחים לפרוסקופים ואנדומטריוזיס, עשיתי אחר כך עוד התמחות בפוריות. ויש מגוון סיבות, החל מבעיות זרע, בעיות בביוץ, וכן הלאה וכן הלאה. ויש 15% מהמקרים שנקראים unexplained infertility, אי פוריות בלתי מוסברת.
כן.
עכשיו, אני הסתובבתי, הרציתי בהרבה יחידות IVF בארץ, ואני תמיד אוהב ככה, to tease them. אני אוהב להגיד, נו, מה שיעור האי פוריות הבלתי מוסברת אצלכם? ואז הם אולי לא מבינים לאן אני חותר, ואז אומרים, וואו, אצלנו 30%, 40%, 50%, 25%. אני אומר, רגע, אבל בספר כתוב שזה רק 15%. מה, איפה? אופ, כולם שותקים. איפה הפער?
אנדומטריוזיס.
אנדומטריוזיס. אתם יודעים כמה נשים הגיעו אליי ומגיעות, וכן, לכל הרופאים והרופאות שעוסקים בתחום, כן. עם אי-פוריות בלתי מוסברת, שהיא עם אימא שלה מוסברת.
כן.
אז השלב הראשון זה להבין שאנדומטריוזיס גורם לאי-פוריות. זה השלב הראשון. השלב השני הוא להבין מה ההשפעה של המחלה על הרזרבה השחלתית. הרזרבה השחלתית בגדול זה מאגר הביציות שיש לאישה.
כן.
אוקיי? אנחנו יודעים שיש צורות של המחלה, למשל אנדומטריומה, שמשפיעות באופן ישיר על הרזרבה השחלתית. פעם, כשאני הייתי מתמחה, אגב לא היה כזה מזמן, כל אנדומטריומה היינו עושים לניתוח. היום אנחנו יודעים, hold your horses. אנחנו יודעים שניתוח גם בידיים של המנתח הכי טוב בכל העולם, לא בכל הארץ, בכל העולם, עלולה, לא חייבת, אבל עלולה להיות פגיעה ברזרבה השחלתית. נכון, יש שיטות כירורגיות למנוע את זה וכל, הכל נכון, אבל עלולה להיות פגיעה. אז אישה כזאת חייבים קצת מניעתי לבדוק מה מצב הפוריות שלה, וזה דבר שאפשר לעשות היום מאוד בקלות.
כן.
כשאנחנו מגיעים לטיפול, אז באמת לכל אישה צריך לתפור את החליפה שמתאימה לה. לפעמים צריך התערבות ניתוחית, לפעמים צריך טיפולי פוריות, כל מקרה לגופו. אבל אני חושב שיש מסר אחד שחשוב להעביר, אם יש מישהי ששומעת את זה שסובלת, זה שבטיפול נכון, כמעט תמיד אנחנו יכולים להגיע לתוצאות טובות.
מדהים, איזה חשוב זה.
כיף לשמוע.
כמה תקווה.
הדרך היא לא קלה, אבל... אבל
לפחות יש נתיב.
יש נתיב ויש שחר לפעולתך, כמו שאומרים.
טוב לשמוע באמת. אז ציפור קטנה בשם ניצן ברנשטיין לחשה לנו, בפעם הקודמת שהקלטנו איתה, שיש לך הצעות לשינוי פני הגינקולוגיה בישראל.
ציפור קטנה, ניצן. עוד כמה כאלה כמו ניצן בארץ, ואנחנו מסודרים פה.
כן, לגמרי.
אני לא צריך לחזור לאוסטרליה.
לגמרי.
שינוי פני הגינקולוגיה זה מילה גדולה, אבל אני חושב שגינקולוגיה, טוב, זה goes without saying, שזה תחום כל כך רגיש. כל כך מורכב במהות הכי פשוטה שלו. ואני חושב שרופאי ורופאות אנשים בארץ צריכים לעשות חשיבה איך אנחנו ניגשים קצת בצורה, אני מפחד לא להגיד מילים,
כל את מילותיך,
איך אנחנו ניגשים קצת אחרת, איך אנחנו מקשיבים לנשים דבר ראשון, איך אנחנו באים מעמדה קצת יותר צנועה, לא שיפוטית. איך אנחנו לא מבטלים תלונות ונותנים מקום למה שהאישה אומרת. איך אנחנו מצליחים להבין שאין לנו תמיד הפתרונות בידיים. ואיך אנחנו עושים בדיקה גינקולוגית בצורה ש... אישה חס ושלום לא תצא ממנה עם אפילו רמז של טראומה, בצורה מכובדת, ששומרת על הכבוד של האישה, על הצניעות שלה, על ההסכמה המלאה שלה. וזה דברים שאני חושב שלא יכולים לקרות רק מתוך הקהילה הרפואית. ואני חושב שחייב להיות שיתוף פעולה עם אנשים מחוץ לקהילה הרפואית. ובאמת, הזכרת את ניצן המדהימה, והיה לנו הרבה שיחות על זה, של... אפשר לזרוק הרבה רעיונות לאוויר, כמו למשל, מתמחה או מתמחה מתחילים התמחות בגינקולוגיה, לפני שהם בכלל בודקים אישה, שיעברו איזשהו קורס, שמועבר לא על ידי רופאים, על ידי נשים.
אני חושבת שראוי לציין בהקשר הזה את שרה טנקמן ואת
קרן
בריאה.
מאוד, מאוד.
אנחנו גם נפגוש אותה פה בהמשך.
מאוד, מאוד, מאוד.
שהם הוציאו סקר בדיוק על זה, על מה אישה הייתה רוצה שיהיה אחרת.
תראו, אני התחלתי התמחות בגינקולוגיה. והמורים שלי מורים מצוינים. אף אחד לא דיבר איתי על זה.
כן.
נזרקתי למים. ובסדר, בסוף כל אחד מביא איתו את המטען האישי שלו. אבל אני כיום סיגלתי לעצמי איזשהו דפוס של בדיקה שאני מקווה שהוא מאוד מכבד, הכי פחות כואב שאפשר, ומאוד מסביר, ומאוד משתף את האישה בכל התהליך. וזה דברים פשוטים, דברים מאוד מאוד פשוטים. אני לפעמים כשאני מצטרפים אליי מתמחים ומתמחות למרפאות בשביל ללמוד, אז הם מסתכלים עליי בודק ואומרים, וואו, אבל לא אמרו לי ככה ולא אמרו לי ככה, ודברים פשוטים נורא שאפשר לעשות, שהפכו את כל החוויה הזאת ללא טראומטית. אני לא רוצה להגיד חוויה טובה, זו בדיקה כן. שהיא לא נעימה, זה ברור, אין פה מה להגיד.
אבל אין ספק שאפשר... אפשר לשנות את האווירה בחדר ולהפוך את זה לתהליך משותף ולא לעומתי.
זה ממש, 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 ממש נכון.
מעולה. האמת שככה עלה לי, עכשיו אנחנו לקראת סיום, עלה לי ככה המחשבה שהפרק הזה, וקצת לא ציפיתי לזה, אבל הפרק הזה באיזשהו מקום קצת, אני מקווה, ייתן למאזינות שחוששות, שחושבות שאולי הן עשויות להיות חולות אנדומטריוזיס, די הרבה תקווה, זאת אומרת, ממה שאנחנו מצליחות לדעת, ומהידע שאנחנו כן מצליחות להגיע אליו, זה עדיין לא מאוד נפוץ, אבל... אנחנו פתאום, לא יודעת, אני יודעת מחברה שהמלצתי לה, התלוננה על כל מיני דברים, אמרתי לה, תיכנסי רגע לעמוד פייסבוק של אנדומטריוזיס ישראל, תראי מה הן אומרות, והיא נכנסה וקראה, והיא הזדעזעה, ואמרה לי, אני לא מסוגלת לקרוא את זה, כאילו זה נורא נורא מפחיד. ובאמת, אתה יודע, כשמדברים על הטיפולים הקיצוניים, והמקרי קצה הנוראים ביותר, ויש כמו בכל דבר, אז אני יכולה לדמיין לעצמי מה עובר לאותה אישה בראש, אבל השיחה הזאת באמת נותנת תקווה אוקיי, זה משהו שבטיפול נכון אפשר לחיות איתו, ואפשר למצוא חיים טובים לצד הדבר הזה, שהוא לא פשוט.
זאת המטרה שלנו. המטרה היא לאפשר, אני לא יכול להגיד שאנחנו תמיד מצליחים.
ברור.
אבל לפחות אפשר להגיד שאני מכיר כל כך הרבה אנשי ונשות טיפול טובים בתחום, שלפחות צועדים ביחד עם אנשים, ומנסים לעשות כל מה שאפשר כדי לעזור.
כן, ועוד דבר זה שאני חושבת שגם, כמו שאתה מדבר כל הזמן על ההקשבה, עצם זה שאת נכנסת לחדר וסוף סוף, את יכולה לנשום ואומרים לך, אני יודע, כאילו אני מבינה.
אני מאמין.
אני מאמין, אני יודעת.
אתם יודעות מאחד מרגעי המשבר, שיכולים לקרות לאישה עם כאבים קשים באגן, או עם איפוריות. שדיברנו על המחלה השטחית, ונכנסים ועברה הכל, וניסתה זה, ולא הצליחה, והגענו לניתוח, ולא מצאנו אנדומטריוזיס.
וואו.
בדרך כלל, אנשים כשאין להם מחלה, הם שמחים.
כן.
אבל במקרה הזה, נשים מאוד לא שמחות. בוחות.
כן, לא יודעת מה...
בוחות. אני תמיד אומר לנשים האלה, קודם כל מראש, אני אומר להם שיש את האפשרות שהן צריכות לדעת, ואני תמיד אומר להם, זה לא לוקח את הכאב שלך. הכאב הוא אמיתי. הבעיה כן. היא אצלי. אצלי כחלק מהממסד.
נכון, אני לא יודע.
אנחנו הממסד הרפואי לא מספיק טובים בשביל למצוא את הסיבה. אבל הכאב הוא שם. ואני חושב שזה שינוי משמעותי שהממסד הרפואי עובר להבין שמה שהאישה אומרת, זה מה שיש.
נכון. ואני רק אגיד שאני בתור אימא לילדה צעירה ממש הפנמתי את זה, הפך לנקודה כל כך חשובה אצלי, ועכשיו היא, לא יודעת, אפילו מתלוננת על כאב ברגל, מתלוננת על כאב פה, ואני אומרת לה...
זה לא בכך אנדומטריוזיס.
חס ושלום, לא. לא, אבל אני זוכרת את הילדות שלי, או את הילדות בתקופה שאני הייתי ילדה, לא כואב לך, את כזה, ואני ממש אומרת לה, אני מאמינה לך.
בדיוק.
וכאילו...
נכון, גם אני...
כבר עכשיו.
גם אני בתור אבא לילדים. אמון זה הבסיס להכל.
זה ממש חשוב. אז לקראת סיום, חשוב לנו מאוד לפרגן ולסייע למטרה החשובה הזאת של גיוס תרומות לעמותת אנדומטריוזיס ישראל. העמותה פועלת בזכות מתנדבים ומתנדבות... לא, סליחה, רק מתנדבות מדהימות. אולי גם מתנדבים. כן, זה עיניו עם ה...
נראה לי שיש שם גם מתנדבים.
אז אולי גם מתנדבים.
נקווה.
וכל תרומה יכולה לסייע לייצר שינוי, אז אנחנו נפרסם בעמוד הפייסבוק שלנו את הפרטים, ומי שמעוניין או מעוניינת יוכלו לתרום, וזה יהיה מצוין. לפרטים נוספים בנושא אנדומטריוזיס וקבלת תמיכה ומידע, אתם מוזמנות להיכנס לדף הפייסבוק של אנדומטריוזיס ישראל, הקבוצה הפתוחה.
וזהו. כאן נסתיים לפרק נוסף של ירח מלא עם דוקטור אורי דיאור, מנהל מרכז האנדומטריוזיס בהדסה עין כרם.
רגע.
כן.
איך מגיעים למרפאה? מגיעות? זאת אומרת, מה התהליך? זה חשוב בקצרה.
קובעים, טוב, יש...
דרך קופות החולים, זה איך זה עובד?
יש אלינו באופן ספציפי אפשר להגיע או דרך הזימון תורים של הדסה, או דרך המזכירה של המרכז, שאפשר למצוא את הטלפון שלה בקלות באתר.
ויש תורים?
אנחנו עושים מאמץ מאוד מאוד גדול להגדיל את הזמינות. אני כבר לא רוצה להגיע, אבל אתם יודעים שלפני שנסעתי לפלושיפ שלי, אז פלושיפ זה הייתה התמחות, הייתי 3 שנים באוסטרליה, אז אמרו לי, אתה מבזבז את הזמן שלך, אין אנדומטריוזיס בישראל. תחזור, לא יהיה לך עבודה. תחזור, לא יהיה לך עבודה.
גדול.
אז מרוב שאין לי עבודה, את הבית אני לא רואה הרבה.
זה בדיוק מה שפרופסור חינון לפסגי אמרה לנו.
כן.
בדיוק אותו דבר.
בדיוק.
אז טוב, אז אנחנו מזכירות לכן שוב להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, ירח מלא, ולשתף אותנו מה חשבתם על הפרק, ובכלל כל מה שעולה על רוחכם ורוחכן.
דרגו אותנו בבקשה, לא יודעת, אומרים שיש לזה איזושהי חשיבות, אז דרגו אותנו בפלטפורמות השונות.
דירוג גבוה אבל.
כן,
הכי גבוה.
תודה רבה שהאזנתם, ונשתמע שוב בקרוב.
תודה.
ביי.
ביי.